היי היי מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של תחושת בטן. סוף סוף אחרי 9 פרקים, סוף סוף יש לנו מנגינת פתיחה. אתם ידעתם שיש מילה עברית חדשה למקבילה למילה פודקאסט בעברית? המילה הזאת נקראת הסקט. המילה נבחרה בתהליך שיזם תאגיד השידור הישראלי. בעזרת הציבור, 1,200 אנשים הציעו חלופה עברית למילה פודקאסט, ונסגרה המילה הסקט, והיא מילה רשמית בז'רגון הישראלי החל מינואר 2018, אם אני לא טועה. בכל מקרה, אם זה פעם ראשונה שאתם מאזינים לנו, אז תחושת בטן היא תוכנית שבאה לעשות לנו קצת סדר בכל שנוגע לבריאות שלנו, הפיזית, הרגשית, הרוחנית, האינטלקטואלית. אני מנחה שלכם מתן חכימי, יוצר סרטים, חוקר בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו לבריאות שלנו. ויש כל כך הרבה דברים מרתקים, חשובים, שעזרו לי ועדיין עוזרים לי לשפר את הבריאות שלי כל יום, שכל מה שרציתי זה לחלוק דברים כאלו איתכם בעזרת האנשים המבריקים, שזה פשוט כבוד בשבילי לארח אותם פה כל שבוע. היום אני מארח את אורי מאיר צ'יזיק. אורי הוא דוקטור להיסטוריה של רפואה ותזונה, מקים ומנהל המרכז להנהגת הבריאות, מומחה ללקוט צמחי בר למאכל, ללא ספק לא בן אדם שתראו ברחובות תל אביב. בנוסף, הוא גם יוצרי הסדרה הפוליטיקה של האוכל בא ומכחב. אני אגיד לכם כבר עכשיו שאם אחרי הפרק תרגישו שבא לכם להרחיב את הידע באחד הנושאים בהם נדבר, הפוליטיקה של האוכל היא ללא ספק הסדרה לראות. אנחנו יכולים לדבר היום על כמה דברים מרתקים, איך האוכל שלנו קשור לכלכלה, לחברה, למעמדות, לפוליטיקה, להון שלטון, מה הקטם גלוטן וקמח לבן, מה באמת הסיפור ולמה הם כל כך בעייתיים. נדבר טיפה על טרנד הצמחונות, ולמה התחלנו לאכול מזון מן החי, והאם זה באמת חשוב לנו, מה תפקיד השומן בתזונה, קצת על מגפות, על ההיסטוריה של רפואה, האם אנחנו חיים יותר שנים באמת, בזכות המדע והתרופות וכדומה, ועוד ועוד דברים מרתקים, אז תהנו הזנה מהנה, והמשך שבוע נעים. אהלן אורי.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, כשהצגתי את הפרק, אז דיברתי קצת על הפוליטיקה של האוכל, שאתה אחד מהיוצרים שלה. רק אתה יודע, איך להתחיל, מה קשור הפוליטיקה והאוכל בכלל? איפה הפוליטיקה נכנסת לעולם המזון שלנו?
בעצם האוכל משפיע על כל דבר שאנחנו עושים. הוא משפיע על המבנה החברתי שלנו, על האקולוגיה והסביבה שלנו, על הכלכלה שלנו, על הכל. בעצם מאוכל הכל מתחיל, ובאוכל הכל נגמר. תסתכל על האבולוציה האנושית, אז אנחנו התפתחנו בזכות השאלה מה אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו משיגים את האוכל שלנו, וכך גם התפתחה הכלכלה שלנו.
אוקיי, מה המזונות העיקריים בהתפתחות של הכלכלה? האם זה כל מזון בעצם, או...
כל דבר. בעצם, אם אנחנו לומדים, כשאני מלמד את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה האנושית, אני מלמד את השלבים באבולוציה.
אוקיי.
וכל שלב באבולוציה יש פה גם את הפן הפיזיולוגי וההתפתחותי שלנו, כל שינוי שנעשה בתזונה שלנו, וגם את הצד הכלכלי. זאת אומרת, השאלה אולי הכי, השלב הכי מעניין מבחינה הכלכלית זה המהפכה החקלאית.
אוקיי.
מהפכה חקלאית היא השלב שבו בעצם עברנו מלהיות לקטים ציידים, ללהיות חקלאים. אבל הדבר העיקרי שהתרחש במהפכה החקלאית לא היה חקלאות.
מה הייתה?
הדבר העיקרי שהתרחש במהפכה החקלאית היה שהתחלנו לאגור את המזון שלנו. והעובדה שהתחלנו לאגור את המזון שלנו שינה לחלוטין את המבנה החברתי שלנו ואת הכלכלה שלנו.
אז עד אז אנשים היו צדים, מנקטים את האוכל שלהם, אוכלים אותו, ואז יום אחרי זה הולכים ללכות אותו שוב, ואז הגירה בעצם השתנתה? זה שיש לנו פתאום על המדפים מזון?
כן, היינו קוראים לזה במחקר, היינו לקטים ציידים של החזר מיידי. מה שנקרא, לא אגרנו שום מזון. חיינו בקבוצות קטנות, היינו מלקטים ואוכלים. צדים ואוכלים. והיינו חברה שהייתה, אמרנו, קבוצות קטנות, וחברה שוויונית, אגליטרית. חברה שבה כולם היו שווים. לאף אחד לא היה שום דבר שהיה נותן לו כוח על פני האחר. לא היו מעמדות. היינו חברה לחלוטין שוויונית. והגירה של המזון, העובדה שהתחלנו לאגור את המזון, לשמור את המזון, בעצם יצרה את המעמדות. כי ברגע שהתחלנו לשמור את המזון, אז ברגע שאני אגרתי, בוא נגיד, חיטה, ולי יש חיטה, ולך אין חיטה, לי יש כוח שלך אין. ולכן המעמד שלי עכשיו הרבה יותר גבוה, ומה שיש לי שווה יותר. זה נקרא בכלכלת מחסור. לי חסר משהו שלך יש. על זה מבוססת כל התרבות והחברה שלנו.
וואו. לא
כל הכל לך. הכל, כלכלת מחסור. כל העניין שלך יהיה מדף, כל העניין הזה שחסר לך משהו. אז בהתחלה זה היה חיטה שאני אגרתי, ולך באמת היה חסר החיטה. באיזשהו שלב זה היה כל כך בגרשיים מוצלח, שהתחלנו לדמיין כל מיני דברים שחסרים לנו. אתה יודע, יש איזה אבן כזאת, סתם אבן, קוראים לה יהלום. בטח שמעת עליה.
שמעתי עליה.
שמעת. יש אנשים, די מצחיק, כן? יש אנשים שחושבים שחסר להם.
יהלום.
חסרה להם האבן הזאת. אז הם משקיעים מלא 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 שווה, כי הם חושבים שחסרה להם, היא שווה הרבה. וזה כלכלת מחסור. ואז משקיעים מלא 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 כסף בסתם אבן. שזה די טיפשי, כשחושבים על זה.
אני לגמרי איתך שם. אז, אוקיי, אבל בוא ניקח את זה עוד צעד קדימה, כי... אז עכשיו, אוקיי, לך יש, לי אין, אני צריך איתה, אתה מוכר לי אותה. איך זה, כמה צעדים קדימה, איך זה נכנס באמת לתוך הפוליטיקה והכלכלה במונחים יותר גדולים? איפה מרגישים את זה יותר?
תראה, מרגישים את זה בהמון המון המון תחומים. מרגישים את זה בעניין של חיי המדף. זאת אומרת, היום בכלכלת מחסור בעצם, ככל שחיי המדף יותר ארוכים, אז החברות מרוויחות יותר כסף. מרגישים את זה בריכוזיות. ככל שיש לך יותר, אז אתה חזק יותר.
אוקיי.
אז אנחנו שוק המזון הריכוזי ביותר בעולם. מרגישים את זה ברעב.
מי זה אנחנו, ישראל?
גם ישראל וגם בעולם, בטח. אנחנו בשוק המזון הריכוזי ביותר, אנחנו ישראל, ב-OECD, כן.
ישראל מקום ראשון?
ב-OECD מבחינת באוכל, כן.
מה זה אומר בעצם?
שוק המזון שלנו הוא שוק המזון הריכוזי ביותר, זאת אומרת שחברות ענק שולטות ברוב השוק. זאת אומרת, באופן כללי יש 4 חברות ששולטות בכמעט 50% מהשוק.
אוקיי, נראה לי אפשר לדמיין.
תנובה.
אוסם.
אוסם. שטראוס אליט, ועמד 5 חברות. יוניליבר, והחברה למשקאות, קוקה קולה.
זה אומר שאני לא יכול להתחרות בהם לצורך העניין?
זה אומר שכמעט בלתי אפשר. מה שנקרא, זה מונופול. קשה לך מאוד, הם אלה שקובעים את הכללים, הם אלה שיש להם את הכוח, והם אלה שמכתיבים את תנאי השוק. לכן התחרות בהם תהיה מאוד, להתחרות בהם יהיה מאוד מאוד קשה. זה ככה שנייה, גם באופן כללי בשוק המזון, וגם בשוק החלב, נובה ושטראוס, בשוק הלחם, 3 מאפיות שולטות, אפילו הכריזו עליהם, וכקרטל האחרונה, וחלק מהם בילו בכלא, 3 מאפיות שולטות בכל השוק של הלחם, בסופרים, רשתות ענק שולטות בכל ה... וככה אפשר לה... בבשר יש דואופול, שזה 2 חברות ענק שולטות ב-80% מהשוק, זה דבח ותנובה, וככה אני יכול להמשיך.
השליטה הזאת היא זה בעצם מה? זה לובי בפוליטיקה? זה, לאן זה מגיע בעצם?
השליטה הזאת אומרת כמה דברים. דבר ראשון אומר שצריך... שבאמת הם יש להם כוח לא מידתי. זאת אומרת, הם שולטים ברגולציה, כן. הם שולטים בשאלה מה היו הכללים. וחוקי המשחק, מה היו הכללים של הכנת המזון ועוד כל מיני כאלו. וזה גם אומר שזה גורם לנו לשאול שאלה יותר מורכבת, וזו השאלה מה המניעים של החברות האלו. זאת אומרת, האם המניע שלהם זה באמת לספק מזון לאוכלוסייה, המניע הראשוני, או המניע שלהם זה לעשות כסף.
נראה לי שזה די ברור.
כי אם המניע שלהם הוא רק לעשות כסף, שזה הדבר, זה עומד בראש, אז בדרך לעשות כסף, אתה לא חייב שאנשים יאכלו אוכל מזין ואיכותי. אתה יכול לעשות כל מיני קיצורי דרך. אתה לא חייב אנשים יקבלו שכר כמו שצריך, אתה לא חייב, יש פה המון המון דברים. זאת אומרת, זה העניין.
זה משפיע לנו על החברה חד משמעית.
כן, וככה גם הרגולציה שלנו בנויה. עם הרגולציה שהמדינה עושה, הרי הרגולציה, מה התפקיד שלה? ההסדרה. התפקיד שלה זה לתת כללים לחברות האלו, כדי שהם לא יעשו מה שבראש שלהם. אבל אם החברות האלה כל כך גדולות שהן משפיעות על הרגולציה, אז הרגולציה לא משרתת את הציבור. הרגולציה תשרת את החברות.
אז זה בעצם הסיבה שרוב המוצרים שלנו הם המוצרים, הדף והסופר הם לא בריאים?
כן.
אפשר להגיד?
כן, ממש ככה. זו הסיבה, שבגללה אנחנו אוכלים, לא רק בישראל כמובן, בעיקר מזון מעובד, כן. עמוס בחומרים שהגוף שלנו לא מסוגל להתמודד איתם, ובעיקר סוכר. סוכר לבן, קמח לבן, אורז לבן.
מה זה אומר הגוף לא מסוגל להתמודד איתם? בוא נשניה, אמרת קמח, כאילו אתה יודע, אני חושב שכולם חושבים שסוכר זה לא בריא. בעולם הקמח הלבן, כאילו כולם יודעים שזה לא בריא, אבל מי שלא רגיש לזה, הרגישים לגלוטן, ממשיכים לאכול אותו, מתעלמים לחלוטין מהזרות שיש שם. אני לא מצליח אף פעם כאילו לגעת בהם, כי הם אומרים, אני מרגיש טוב, הם חלקם אתלטים אפילו. מה קורה שם בעצם, הקמח הלבן? למה הוא כזה בעייתי? מה הסכנות?
תראה, קמח לבן זה משהו שנכנס לתזונה רק ב-150 שנים האחרונות. עד אז היה קמח מלא שהיה מורכב מכל גרעין החיטה, היה בו את הסיבים, את השומן, היה בו את כל מה שצריך בתוך הגרעין. ואז בעצם ב-1832, קצת יותר מ-150 שנה, אבל לקח זמן עד שהטכנולוגיה הוטמעה, ב-1832 המציאו מכונה בבודפשט שהייתה באימפריה האוסטרו-הונגרית, שהייתה מורכבת מגלילי מתכת עם זיזים קטנים, והיא הצליחה בפעם הראשונה לפרק את גרעין החיטה לשלושה חלקים, ובעצם יצרה קמח שהיה מורכב רק מהתוכן של החיטה, שהוא ברובו, מעל 90%, עמילן.
Okay.
עכשיו, עמילן זה סוכר. אותו דבר, דרך אגב, בדיוק קרה עם האורז. עכשיו, ככל שהקמח מעמיק וחודר לתוך התרבות הקולינרית שלנו, הקמח הלבן אני מדבר, במאה השנים האחרונות, כי ככל שהזמן עובר יש יותר ויותר קמח לבן, והוא יותר ויותר מעובד, ככה אנחנו רואים עלייה בתחלואה במחלות שקשורות גם בסוכר, אבל גם במחלות אחרות. בדיוק יצאה סקירה, זה היום ברור דרך אגב, הרשויות, תרקח את ארגון הבריאות העולמי, ואפילו משרד הבריאות הישראלי, אומרות שקמח לבן הוא לא מזון טוב בשבילנו. יש לנו מסמכים על גבי מסמכים. יצא עכשיו דרך אגב מחקר ענק של שלושה חוקרים ישראלים שיצא בחול, ספר של 500 עמודים, שעוסק רק בנזקים של הקמח הלבן לבריאות הציבור. 500 עמודים באנגלית, סיכום של כל מחקר שנכתב אי פעם בנושא הזה על כל חלק בכל שלב.
אז אם נרד אבל לרמת הפיזיולוגיה, מה קורה? אני מכניס קמח לבן לפה שלי.
סוכר, זה לא מזון מזין. קמח לבן זה סוכר.
אוקיי, אז אבל אנשים אומרים, אוקיי, זה לא מזין, בסדר, אבל זה גם מזיק.
סוכר,
אז מה, זה מעלה לי את הלחץ דם, מה זה עושה?
בעצם הגוף שלנו...
יש אנשים אבל שאוכלים סוכר, ואומרים, ההורים שלי אכלו סוכר, והם בסדר, אז למה שאני אפסיק לאכול סוכר?
אז אני אגיד ככה, דבר ראשון, אנחנו יודעים היום שככל שאנחנו מאמיסים על עצמנו יותר סוכר, הסיכוי שלנו לחלות בסוכרת עולה. אני מדבר עכשיו רק על סוכרת, נעזוב את כל העניינים האחרים הנלווים. אתה יודע, אחת הפעמים האחרונות שעשיתי, דיברתי על סוכר, ישבה על ידי פרופסור לתזונה, מהבחירות בארץ בתחום התזונה, ועשתה לי, אורי, אתה שכחת להגיד סרטן. סוכר מאכין את הסרטן. אחד הפשעים הגדולים ביותר נגד האנושות זה האנשים שמאפשרים להביא לילדים במחלקה אונקולוגית ממתקים, זה הדרך הכי בטוחה להרוג אותם.
כן.
יותר מהר.
אני תמיד מופתע מהתזונה של בתי החולים.
אני לא מצליח, לא, אבל במחלקות אונקולוגיות גם מביאים טונות של ממתקים כדי לשמח את הילדים.
כן.
אבל ככה הורגים אותם. לא ברור לי, לא ברורה לי הפרקטיקה הזאת. אבל מעבר לעניין של התוספים, אנחנו מדברים על סוכרת עכשיו, ואם אנחנו מדברים עכשיו על הסוכרת, אז אנחנו יודעים שככל שבן אדם אוכל יותר סוכר, הסיכוי שלו לחלות בסוכרת עולה, וגם הסיכוי של הילדים שלו לחלות בסוכרת עולה. ככל שאוכלים יותר סוכר מעובד במקום מסוים בעולם, כך זה קורה. ואנחנו יודעים שיש עלייה מתמדת בתחלואה בסוכרת. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעלייה בתחלואה בסוכרת. הנתונים של משרד הבריאות אומרים שאחד מכל 4 ילדים שנולד היום יהיה חולה בסוכרת לפני גיל 50. זה אומר שרבע מהאוכלוסייה תהיה חולה בסוכרת. עכשיו, לנו נוח להגיד עכשיו, אני לא רואה את זה, למרות שכבר מתחילים לראות את זה.
כן.
נוח להגיד עכשיו אני לא רואה את זה, אבל עוד 50 שנה, כשתוחלת החיים תרד, וכשרבע מהאוכלוסייה תצטרך לקבל אינסולין על חשבון המדינה, ואני מדבר, לא מדבר רק על זה, גם איכות החיים מאוד יורדת כשאתה חולה בסוכרת, אז אנחנו נהיה בבעיה. אתה יודע, תמיד בסוף ההרצאה שלי, שאני עושה על סוכר, ומדבר על הנזקים של הסוכר, אז יש איזה קשיש שמצביע ואומר, אורי, אבל תראה, אני אוכל קמח לבן ואוכל סוכר ואורז לבן, ואני כבר בן 70-80, ואני בסדר. ואני אומר לו, תסלח לי, אדוני, אתה לא מעניין אותי. כי אתה כבר בן 70-80. אבל אתה, כשהיית ילד, לא אכלת עשירית מהזבל שאתה מאכיל את הנכדים שלך. וזה מה שאתה רוצה להשאיר להם פה? זו הבעיה שלנו. כי גם כשאני הייתי ילד, ואכלתי תזונה רגילה. לא אכלתי כמות זבל כמו שאוכלים הילדים של היום.
כן. היה ממש קרה קשה למצוא תזונה טבעית. אמרת משהו על שהאריכות חיים תרד שוב?
תוחלת
החיים. תוחלת החיים תרד, נכון. יש הרבה שיחות, אתה יודע, אנחנו, אני נגיד, בתור אחד שלקח תרופות הרבה שנים, והם לא עשו לו טוב, אני מאוד נגד תרופות. ואז אנשים, ואז אני גם נגד מאוד אנטיביוטיקה, כי אני יודע שהיא הורגת את חיידקי המעי, והיא חושפת לנו להרבה מחלות כאלה ואחרות. ואז אנשים אומרים, אבל בלי התרופות האלה, בלי החיסונים, פעם תוחלת החיים הייתה מאוד נמוכה, והיום בגלל זה היא עלתה. ואז אתה יודע, זה דיבייט כזה שתמיד עולה, ואני לא יודע בדיוק מה להגיד, כי אני לא היסטוריון, ואני לא יודע בדיוק מה היה אז, כי לא הייתי שם אז. מה...
יש המון דברים להגיד על תוחלת החיים. אני אגיד קודם כל שהרי לכל בעל חיים יש תוחלת חיים צפויה, ושהוא כאילו אבולוציונית. מדברים על פילים, יש להם ככה וככה חיים, לכלבים יש ככה וככה חיים, אז אנחנו מבחינה אבולוציונית, תוחלת החיים האבולוציונית שלנו היא 7 עשורים.
אוקיי.
אוקיי? זה נגיד בכל מקרה. לאורך ההיסטוריה כל מיני דברים משפיעים על תוחלת החיים שלנו. הדבר העיקרי שמוריד תוחלת חיים זה תמותת תינוקות.
אוקיי.
ובעצם כשאומרים לך לפני, לא יודע, 1,000 שנה אנשים חיו עד גיל 30, זה לא באמת שאנשים חיו עד גיל 30.
אוקיי, אז מה?
זה אומר שהרבה מאוד ילדים מתו ב3-4 שנים הראשונות לחייהם.
אוקיי.
וזה מאוד מאוד מוריד את זה. אם עברת את גיל 5, הסיכוי שלך להגיע לגיל 60-70 היה מאוד מאוד גבוה.
אז בכלל אנשים לא מתו בגיל 30, פשוט הם שינו את המאזן?
כן.
אז זה מגוחך, זה בכלל לא רלוונטי.
נכון, ולכן צריך לחשוב. עכשיו, מעבר לזה, כשבודקים תוחלת חיים, עכשיו, דרך אגב, לאורך ההיסטוריה היו גם תקופות שבהם, אתה יודע, אצל הקטים צעדים הגיעו הרבה מאוד עד גיל 70-80, זאת אומרת, זה לא היה ממש כמו אצלנו.
אוקיי.
וצריך לדעת שהיום בעצם הבעיה העיקרית שלנו זה שאנחנו מודדים את התוחלת חיים בזמן, פתרנו אמנם את תמותת התינוקות. התינוקות כבר לא מתים כמו שמתו לאורך ההיסטוריה. אבל אנחנו מודדים את התוחלת חיים שלנו בזמן מאוד קצר. זאת אומרת, אנחנו כבר 50 שנה, 30 שנה מגיעים לגילאים מפלגים של 70-80. השאלה זה לא מה קורה עכשיו. השאלה המעניינת זה מה יקרה עוד 50 או 100 או 200 שנה. עכשיו, הנתונים הם לפנינו. אם באמת משרד הבריאות צודק, ואחד מכל 4 ילדים שנולד היום יהיה חולה בסוכרת לפני גיל 50, כל בן אדם כזה שחולה בסוכרת לפני גיל 50, אם אני לא טועה, אתה יודע, בשנה פה, שנה שם, מאבד 15 שנות חיים.
וואו.
תחשוב מה, איך זה ישפיע על תוחלת החיים. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים ירידה בתוחלת חיים. בארצות הברית יש ירידה בתוחלת החיים.
נכון.
בישראל בשנה האחרונה, אם אני לא טועה, או לפני שנה הייתה ירידה של 4 חודשים, שזה נשמע מצחיק, אבל זה הרבה ירידה של 4 חודשים בתוחלת החיים. ובאמת, השאלה מה יקרה בשנים הקרובות. דרך אגב, מה שמעניין לראות, זה שנגיד בארצות הברית, הירידה בתוחלת החיים, שוב פעם, היא לא בגלל מוות של זקנים.
אוקיי, אז בגלל...
היא בגלל מוות של אנשים בין 30 ל-50, שמתים ממחלות אוטואימיוניות שהפכו למגפה, שמתים מכדורים נגד כאבים, ומכל מיני התמכרות לכדורים נגד כאבים, שהפכה ממש למכת מוות בארצות הברית, ובדרך אלינו, אני רואה את זה פה קורה, כולם חיים על כדורים, כולם לוקחים כדורים, ריטלין, אופטלגין, אופיואיטים, אדרל, ציפרלקס, כל אחד למשהו אחר, אבל כולם חיים על כדורים, אז אנחנו נגיע בערך לאותו מצב. אז השאלה, שתי שאלות. השאלה הראשונה, מה יקרה עוד 20, 30, 40 שנה עם הילדים שלנו? עד איזה גיל הילדים שלנו יגיעו? ויש חוקרים היום רבים שאומרים שבדור שלי הילדים שלנו כבר לא יגיעו לגיל שאנחנו נגיע אליו. והשאלה השנייה זה איכות החיים. אני לא רוצה בשביל כל פעם שאני רוצה להתרכז לקחת כדור, או כל פעם שאני רוצה להיות שמח ולא עצוב לקחת כדור, או כל פעם שכואב לי הראש לקחת כדור. אני רוצה לחיות חיים טובים ומעניים באופן טבעי. ושאלת איכות החיים היא שאלה מאוד חשובה.
חד משמעית. אז אתה...
האמת היא חשובה משתי פנים, גם מבחינת הכדורים שציינתי עכשיו, וגם מבחינת השאלה, בן אדם שהוא צמח עכשיו, הוא נחשב חי? או לא?
בעיניי לא, אבל שמע, אני פוגש אנשים כל הזמן.
זה מעלה מאוד את ה... שאריק שרון היה 8 או 9 שנים צמח, משותק לגמרי, הקצוות האלו הם אלו שמעלים מאוד את הסטטיסטיקה. אז השאלה זה לא רק עד איזה גיל הגענו, אלא באיזה מצב הגענו לגיל הזה. כי אם 20 שנה לפני זה הייתי משותק, או 20 שנה לפני זה הייתי צריך עובד סיעודי כדי לזוז, אז יש פה שאלה של איכות חיים שאנחנו צריכים להתייחס אליה.
חד משמעית. אז בעצם אתה משייך את כל זה, את כל רמת האיכות חיים שלנו לתזונה שלנו בעצם?
לא.
אוקיי.
לא, לא, ברור שלא רק לתזונה.
אוקיי.
יש פה גם תזונה, ויש גם אורח חיים באופן כללי, אתה יודע, השינה שלנו, התנועה שלנו.
לחץ.
קוראים לזה, אני מלמד רפואה עתיקה, וברפואה עתיקה קוראים לזה הכוחות הטבעיים. זה ששת הכוחות או הגורמים שנמצאים בעצם בסביבה, הם חלק מהחיים שלנו, ועל ידי מניפולציה שלהם אנחנו יכולים להשפיע על הבריאות שלנו. שישה כוחות, מסודרים לפי הסדר, הראשון זה אוויר. מה אנחנו נושמים ואיך אנחנו נושמים? יותר חשוב אפילו מאוכל.
אוקיי.
הנה, אני נושם, אני נושם יותר משאני אוכל.
פחות בשליטתנו, אבל...
לא בטוח.
לא בטוח?
תלוי איך אתה רואה שליטה. אבל אוויר...
אתה יכול לצאת מהעיר, זה מה שהתכוונת?
אתה יכול לצאת מהעיר, אתה יכול לתרגל נשימה, אתה יכול לשים לב אם אתה נושם מהאף או מהפה בלילה, יש מלא דברים שקשורים בנשימה שאפשר להתייחס אליהם.
לא רק איכות האוויר, התכוונת.
לא רק איכות האוויר. אז אוויר, מזון ומשקה, כמובן, זה השני. שינה ועירות, זה השלישי. מנוחה ותנועה, זה הרביעי. לחמישי קוראים... בתרגום ישיר מערבית, ברפואה עתיקה קוראים לזה איפוק ושחרור, אבל זה בעצם השליטה בסוגרים וביציאות, זה החמישי. והשישי זה האירועים הנפשיים.
אוקיי.
אלו בעצם הגורמים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שאיתם אנחנו צריכים להתעסק כדי לחיות יותר בריא.
תאמה, מתסכל אותי, אני אפגוש הרבה פעמים אנשים עם מחלות אוטואימוניות או כרוניות, והם יגידו לי, לא, התרופות הן אלה שמצילות לי את החיים, כי בזכותם אני מרגיש יותר טוב. ואז מרגיש כאילו עדיין אין את ההבנה הזאת שהבחירות האלה, ששת הדברים שאמרת כרגע, באמת משפיעות גם על מחלות. האם זה דבר שהוא ברור בעיניך לחלוטין?
בעיניי הוא ברור לחלוטין. אני מבין אנשים שנמצאים בצד השני ולא מצליחים לראות את זה. זה מאוד קשה. כשכל התרבות מכוונת להעלמה של סימפטומים וללא לקחת אחריות על הבריאות שלי, אז ברור שאם אני בתוך זה, קשה לי מאוד להבין את הדרך השנייה. אני מבחינתי רואה איך התרופות האלה למחלות אוטואימוניות רק דוחות את הקץ, או הן הופכות אותה מחלה ליותר קשה בהמשך. אני רואה את זה אצל 99% מהאנשים, ויוצרות מחלות אחרות וכו' וכו' וכו'. אני מבין את הבן אדם שמבחינתו אמרו לו, אין פתרון אחר, זה אתה. קח את התרופות ותשב בשקט. וזה מה שהוא רואה בעיניים שלו.
מה דעתך לגבי עישון ואלכוהול? כי הצגנו שכאילו הקמח הלבן הוא בעצם אחד האחראים לרוב בעיות הרפואיות. כמה באמת עישון, סיגריות ואלכוהול כאילו שם?
תראה, יש הרבה מאוד גורמים שמביאים לבעיות הבריאותיות שלנו. זה לא רק... קמח לבן וסוכר, אם הייתי צריך לבחור, אז קמח לבן וסוכר הם מאוד מאוד משמעותיים. חד משמעית עישון הוא מזיק. חד משמעית אלכוהול במידה מסוימת מזיק. זאת אומרת, אין בעיה לשתות מדי פעם, גם אני שותה מדי פעם, אני משתדל לשתות משקאות איכותיים, לא אלכוהול שזיקקו מנפט כמובן.
אם כבר אמרנו, אז מה...
אלכוהול איכותי, אתה יודע, יין טבעי, היום יש טרנד חדש של יין טבעי, שלא השתמשו בגופרית בתהליך ההכנה שלו. אפילו יש בארץ יין אחד שהוא טבעי, יש גם מייבאים לפה יינות טבעיים, שזה יין בטעמים אחרים ממה שאנחנו מכירים, אבל זה עדיין יין.
אוקיי.
יש אלכוהול שבזיקוק שהוא טבעי, אתה יודע, כל מיני ג'ין וכל מיני, עכשיו זה מאוד מאוד באופנה לייצר ג'ין טבעי בגליל ובכל מקומות אחרים
okay.
שמזקקים מכל מיני פירות טובים. אבל שוב פעם, הכל כמובן במידה. ברגע שאתה הופך להיות אלכוהוליסט או שותה יותר מדי, אז כמובן מתחילות... הבעיות.
עוד נגיעה אחרונה בכל מה שקשור לאריכות חיים, מה... כי ראיתי שכתבת משהו, ואני תמיד אומר את זה, עכשיו אנחנו חיים בתקופה של, אני אומר, במרכאות מגפה, מצד שני, שכאילו משתקת את כל העולם, על פחות מאחוז אחד תמותה, אני מניח.
מדהים.
ומצד שני, יש מגפה אמיתית, שנקראת מחלות כרוניות, שהורגת כמעט 50%
מדהים.
מהעולם, ואף אחד לא מתייחס אליה, ואין שום עניין. כאילו, אמרתי, בוא, תחשוב, שנותנים דוחות על זה שאכלת במקדונלדס. ולא דוחו לזה שלא שמת מסכה. כאילו, מישהו אכפת באמת מהבריאות שלנו.
שאלה מדהימה ומעניינת, ואין לי תשובה עליה. באמת סוכרת, עוד מעט 10% מהאוכלוסייה במדינת ישראל יהיו חולים בסוכרת. זו מחלה שהיא יותר גרועה ממחלה הורגת. אתה יודע, אנשים אומרים לי תמיד, טוב, אז אני אמות מסוכרת. אני אומר להם, הבעיה היא שמסוכרת לא מתים. מסוכרת מתים בייסורים, זו הבעיה. ועדיין... אפשר להשיג סוכר בכל חנות פה ברחוב.
כן, לפעמים קשה למצוא משהו שאין בסוכר.
נכון, נכון. אז זו באמת שאלה, זו שאלה מדהימה. ובאמת אין לי תשובה עליה. אני חושב יש משהו יותר מיידי במגפה. למרות שאני לא בטוח.
אני גם לא בטוח.
זו שאלה שמעניינת אותי ואני עכשיו, אני אחזור עכשיו הביתה ואית. תשב לי בראש.
מה דעתך לגבי החיסון הקרב וחיסונים בכללי, וכל מה שקשור לאריכות חיים?
אשתי אוסרת עליי לדבר על חיסונים.
זה מאוד, זה נושא שנוי במחלוקת.
זה נושא מאוד שנוי במחלוקת, אני לא מספיק מבין בזה. כדי להגיד, אין לי מספיק ידע. אני קורא פה, אני קורא שם, אני לומד את הנושא. אני חושב שבישראל אנחנו ב... טירוף של חיסונים, אני יודע את זה ביחס לעולם. זאת אומרת, נותנים פה כמויות חיסונים, סליחה, נותנים פה כמויות חיסונים אדירות. זהו, זה מה שאני יכול להגיד.
בגלל אשתך.
לא רק בגלל אשתי, זו הבדיחה שאשתי אוסרת עליי, אני פשוט לא מבין בזה מספיק כדי להגיד, אי אפשר להבין בהכל.
כן, אני אגיד את מה אני חושב, כי אני סיכונים כל כך, אני...
מעולה.
אני חושב ש... אם אנחנו במצב שיש דבר שנקרא חיסון נהדר, אם יש אחוז כל כך קטן של תמותה, למה שאני אצטרך את החיסון בעצם? כאילו, אם אני יכול להתחסן לבד, למה שאני אקח איזשהו תוסף? היה פה שבוע שעבר בן אדם שמתעסק בבריאות טבעית, קוראים לו לירון, שוכח אם זה לסר או לסר, בחור מאוד מאוד חכם, והוא דיבר על זה ש...
אני עוד מכיר אותו מהתקופה לפני שהוא
נהיה משהו.
מתעסק בבריאות טבעית.
אז הוא דיבר, גם אני לא יודע לשים את זה בדיוק במילים, אבל שבחיסונים מצד אחד שמים את ה... את הפתוגן, עוזרים לגוף שלך להיחשף בעצם לווירוס או מה שלא יהיה, אבל הוא עלול להשתחרר מהגוף באותו מידה כמו שהוא נכנס, ואז מה שעושים זה שמכניסים איזשהו חומר נוסף שמחליש את מערכת החיסון כדי שהנגיף הזה ידבק, והוא בעצם מה שקצת יכול לפגוע לנו בבריאות, ואולי אפילו לייצר דברים כמו פגיעות במערכת החיסון וכו'. לא משנה, אתה לא יכול לדבר על זה, אז אנחנו נמשיך.
לא, זה לא שאני לא יכול, אני שוב פעם אומר, אני לא מספיק, לדעתי, מבין. אני כל הזמן לומד דברים חדשים, זה אחד
מהדברים. מתי המציאו את ה... אני אשאל אותך את זה, מתי המציאו את החיסונים? והאם יש קשר בין זה...
החיסונים התחילו בתקופה לפני בערך 150, אפילו קצת יותר שנים.
אוקיי.
אנחנו לא ממש הצליחו להוכיח קשר בין החיסונים לבין ההיעלמות של המגפות.
אוקיי. זה מה שמעניין.
ויש לזה ויכוחים מאוד מעניינים, שאני לא יודע מה... לא ראיתי... קשה מאוד למצוא נתונים מעשיים. זאת אומרת, השאלה מה מיגר את המגפות, ההיגיינה או החיסונים, שהגיעו באותו זמן בערך.
כן.
ואין לנו תשובה חד משמעית לגבי... זאת אומרת, יגידו לך החוקרים שיש... אין מהצד הזה או מהצד הזה שיש תשובה חד משמעית, אבל אין לי תשובה חד משמעית לעניין הזה. אני יודע שיש לנו נטייה בתור בני אדם לקחת דברים קצת רחוק. ברגע שמשהו נראה לנו שהוא עובד, אנחנו הולכים אותו לקיצוניות. ונראה לי שזה אחד הדברים שקרו עם החיסונים.
כן. אפרופו, אז מתי התחילו גם לייצר תרופות באופן תעשייתי?
תמיד היו תרופות. אם בהתחלה הם היו מצמחים, ואז זה היה תהליך מורכב. זה לא משהו שקרה ביום אחד. היו תרופות גם בתרופות שיוצרו תעשייתית גם לפני 200 שנה. אבל זה שוב, זה תהליך שלאט לאט התגבר.
מה העדות הכי רחוקה בהיסטוריה לאורך תחלואת, איך אומרים את זה? תאריכות חיים, תחלת חיים של 70 שנה נגיד.
תראה, יש לנו, אני לא זוכר בדיוק את הנתונים האלה בעל פה, אבל אני יכול להגיד לך שיש נתונים של לקטים ציידים.
שחיו עד
הגיל. הרבה, הרבה, הרבה מקומות, כן, בהרבה מקומות אתה יכול למצוא עצמות של לקטים ציידים ולדעת את איזה גילים חיו. היום הטכנולוגיה מאוד מתקדמת, קוראים לזה, בארכיאולוגיה פרה-היסטורית, זאת אומרת, מעבדתית. אפשר למצוא נתונים מאוד מאוד מעניינים של תיארוך, אפשר לדעת מה הם אכלו, אפשר לדעת במה הם היו חולים, אפשר לדעת כמעט הכל. אז יש לנו עדויות פרה-היסטוריות לנושא הזה. אחרי כך קבעו בעצם שבהומו סאפיינס, בני אדם, התוחלת חיים שלהם הצפויה, האבולוציונית, היא 70 שנה. ובאמת זה מעלה המון שאלות מעניינות, למה דווקא 70 שנה וכו', וגם על זה יש תשובות ודיונים, אתה יודע, כי רוב בעלי החיים בעצם אחרי שהם סיימו את התפקיד שלהם של לגדל את הילדים, כבר מבחינה אבולוציונית מתים.
וואלה, לא קורה אצלנו.
אנחנו אחד מבעלי החיים היחידים שנשאר והופך להיות סבא וסבתא, שזה מאוד נדיר אצל בעלי חיים, ככל הנראה בגלל שלסבא ולסבתא יש תפקיד בגידול של הנכדים. בקיצור, זו תופעה מרתקת.
חד משמעית. רציתי לדבר איתך על מעט על טרנד הצמחונות.
צמחונות או טבעונות?
איזה שתרצה. אבל אתה יודע, הטרנד של, איך אומרים את זה? Plant-based, חיים שהם מבוסים על צמחים. מצד אחד, אתה יודע, יש משהו מאוד יפה בטרנד הזה, אנשים אומרים, אכפת לי מהחיות, אני לא רוצה לעשות את הנזק, באמת, אנחנו גם לא, אתה יודע, צדים את הבשר בעצמנו, יש תעשיות גדולות, כמו שאמרנו, שפוגעות באיכות של המוצרים האלה. מצד שני, אנשים עוברים לטרנד הזה, מפסיקים לאכול לפעמים דברים מזינים, והם משוכנעים שבגלל שהם צמחונים, זה כבר הופך אותם לבריאים יותר. מה דעתך על ה...
דבר ראשון, יש לי בעיה עם טרנדים באופן כללי. אני חושב שהמציאות שלנו היא מאוד מאוד מורכבת, ואדם צריך להסתכל על המציאות המורכבת הזאת, ללמוד קצת, לקרוא, לבדוק ולהחליט מה טוב ומתאים בשבילו. אני אגיד כן שהתזונה שלנו לדעתי צריכה להיות מבוססת על צמחים. קודם כל. והצמחים, ירקות, פירות ועלים, אני לא מדבר חס וחלילה על קמח לבן בתור צמח, כן, זה לא נחשב בעיניי. ירקות, פירות ועלים הם המרכיב המשמעותי ביותר לדעתי בתזונה שלנו ובתפקוד מערכת העיכול. אנחנו צריכים לדעתי שלפחות 50% מהתזונה שלנו, אם לא יותר, יהיו ירקות, פירות ועלים.
אוקיי.
מצד אחד. מצד שני, ואני אוסיף לזה גם עוד לפני הצד השני, שאנחנו אוכלים יותר מדי מזון מן החי.
אוכלים יותר מדי מזון מן החי?
כן.
מה זה יותר מדי?
זו שאלת מיליון הדולר. אנחנו אוכלים הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לאכול, וממה שהגוף שלנו צריך. אנחנו אוכלים 3 פעמים ביום מזון מן החי, רוב האנשים אוכלים. וגם מזון, מה שנקרא נחות. זאת אומרת, באיכות מאוד 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 ירודה. אז למרות שאמרתי שרוב התזונה שלנו צריכה להיות צמחית, עדיין אנחנו כבר אוכלים, ככל הנראה, מזון מן החי, 2 מיליון שנה לפחות. שזה הרבה לפני שהיינו הומו סאפיינס, שאנחנו מדברים על הומו סאפיינס 250,000 שנה. וככל הנראה יש משמעות לאכילת מזון מן החי עבור ההתפתחות שלנו, ובעיקר ההתפתחות של המוח שלנו כנראה. אבל כמו שאמרתי, הבעיה היא שאנחנו אוכלים יותר מדי מזון מן החי. ואנחנו אוכלים מזון מן החי שהוא לא איכותי.
אז בוא נעמיק, כי אמרת 3 דברים מעניינים. אז דבר ראשון, מה זה איכותי ולא איכותי במזון מן החי?
אז עוד לפני זה צריך להקדים ולהגיד שאחת השאלות, השאלה עוד לפני זה צריכה להיות, למה אנחנו אוכלים מזון מן החי? מה החלק שאנחנו צריכים בו?
אוקיי, שאלה מעולה.
ורוב האנשים שתעצור ברחוב יגידו לך שאנחנו צריכים חלבון. וזה לא נכון.
אוקיי.
Okay. יש לנו יותר מדי חלבון בתזונה. אנחנו טובעים בחלבון לפי כל הנתונים שאנחנו... ועדיין כולם אומרים חלבון, 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 ואם מישהו חס וחלילה הופך להיות טבעוני, אז מיד נותנים לו סויה וטופו וכל מיני חלבונים אחרים כדי שלא יקרה לו משהו.
אוקיי.
אבל כשמסתכלים אנתרופולוגים והיסטוריונים וארכיאולוגים פרה-היסטוריים על האבולוציה שלנו, אז הם מגלים שככל הנראה הסיבה שבגללה אנחנו צורכים מזון מן החי לא הייתה חלבון.
אוקיי.
היא הייתה ככל הנראה השומן. השומן האיכותי. דרך אגב, גם כשמסתכלים, רואים שאנחנו לא, אף תרבות לאורך ההיסטוריה לא התבססה על אכילה של בעלי חיים קטנים, על אוף לדוגמה. כולם אכלו מה שנקרא או ביג גיים, שזה בעלי חיים גדולים מכבשה ומעלה, או בעלי חיים ימיים.
אז אתה לא אוכל אוף?
לא, לא, לא אמרתי מה אני עושה עדיין. אוקיי, ניסה הפסקה. אני אוכל היסטוריים, אני אוכל אוף.
אוקיי.
ובעצם גילו שמה שחשוב לנו במזון מן החי זה השומן. זה הדבר שלאורך כל ההיסטוריה, כל המסורות תמיד קידשו אותו, מה שנקרא. הוא היה הדבר הראשון שאכלו. תראה, גם אף פעם לא אכלו סינטה, אנטריקוט והמבורגר. אנשים אכלו nose to tail, הם אכלו את הכל, את השומן של הזנב, את השומן שאנחנו בכלל לא רואים, את הכליות, את האיבר שנחשב לאורך ההיסטוריה הכי 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 חשוב וטוב. היה האיבר השומני ביותר בגוף שלנו, שהוא...
אני רוצה להגיד הכבד, אבל אני טועה. המוח?
המוח.
וואלה. אבל אתה אוכל מוח?
הוא גם צריך... כבר לא אוכלים כמעט מוח, אבל לאורך ההיסטוריה, בכל מסורת שתלך אליה, אתה תראה שתבשיל מוח זה הדבר הכי נחשב. ובעצם זה לא סתם, כי בעצם מוח הוא הצרכן חומצות שומן האיכותיות הכי חשוב בגוף שלנו, וזה בעצם מה שמייחד אותנו מבעלי חיים אחרים. הגודל של המוח שלנו ביחס לגוף.
אוקיי.
אז ככל הנראה, ככל הנראה, אכלנו את ה... אנחנו אוכלים בשר בשביל השומן, ולא סתם בשביל השומן, אלא בשביל חומצת שומן מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת, שקוראים לה אומגה 3, שהיא מאוד מאוד משמעותית להתפתחות של המוח שלנו.
וואו. אוקיי, שאותה אפשר להשיג בעיקר משומן ומדגים.
שאותה אפשר להשיג משומן מן החי, לא בעיקר דרך אגב.
לא בעיקר.
רק משומן מן החי.
אוקיי.
בשומן מהצומח יש חומצת שומן שאנחנו מסוגלים להפוך לאומגה 3 בכבד שלנו. ביחס המרד, במאמץ, מה שנקרא. אבל אומגה 3 עצמה יש רק בשומן מן החי. ומה שעוד מעניין זה שככל שבעל החיים גדל בתנאים יותר טבעיים, יש יותר אומגה 3 בשומן שלו.
כלומר, רק שנבהיר, אז אם פרח לדשא, לעומת אם פרח לתירס. בדיוק. או אם דג אכל דגים אחרים,
בסטרס, או עצות. נכון? אם הוא היה בסטרס, או אם הוא היה ב... הוא קיבל אנטיביוטיקה, או אם הכל משפיע על כמות האומגה 3.
אחד המזונות הכי ידועים ביתרונות של אומגה 3, הוא נראה לי דג הסלמון.
כן.
אבל לצערנו בארץ...
נכון, זה שטות גמורה, כי כל דגי הסלמון שנמכרים בארץ, דגי סלמון שהגיעו מבריכות גידול אינטנסיביות, בהם לא אכלו אוכל שמתאים להם, וחיו בסטרס ובצפיפות נוראית.
אז לא יהיה שם אומגה 3?
זה לא שלא יהיה שם, אבל הכמות תהיה הרבה פחות, הרבה פחות גבוהה.
אז לא מומלץ לאכול את הדג הזה לצורך העניין? אם אין לנו אפשרות לדג אחר?
לצורך העניין, אנחנו, יש לנו אפשרות לדגים אחרים. הסיכוי שבדג מהכינרת, או בדג מהים התיכון, יהיה יותר אומגה 3. הוא סיכוי מאוד משמעותי.
איזה דגים אתה ממליץ לצרוך בארץ?
בישראל או דגי ים, או דגי כנרת. מי שיש גישה לכנרת. כן, כן, כן. קשה להשיג אותם בתל אביב. יותר קל להשיג אותם בכנרת.
הבנתי.
אני מדי פעם נוסע, קונה לי בוכתה של דגים, שם במקפיא ומאוד נהנה מהם. צריך להגיד שוב פעם, גם זה נוגע, אבל לא רק ל... דגים. זה נוגע גם לבשר. כשאתה אוכל שומן מן החי, שוב פעם, ככל שבעל החיים, אני אתן דוגמה, לפני 20 שנה בערך, אולי יותר עשו מחקר ביוון. בדקו כמה אומגה 3 יש במנה של חלב אם. ואז בדקו כמה חלמונים, זה החלק השומני בביצה, צריך לאכול כדי להגיע לאותה כמות של אומגה 3. בדקו חלמונים של תרנגולות שגדלו בחצר, ובדקו חלמונים של תרנגולות שגדלו בסופר. וגילו שצריך לאכול או קצת פחות מחלמון אחד, גדל בחצר, לאותה כמות של אומגה 3, או 7.8 חלמונים של תרנגולת שגדלה בסוף.
וואו.
רק כדי להבהיר כמה זה משמעותי.
קראתי אגב מחקר על זה פעם, על שישבו נגיד קבל פוטסיום, אנחנו אומרים פוטסיום בעברית, מבננה, אשלגן, מבננה שגדלה בארצות הברית, איך אומרים, הסויל, האדמה שם כאילו לא רוויה במה שהיא צריכה, לעומת בננה שגדלה באירופה איפשהו, ואז בננה אחת באירופה, לעומת 15 בננה בארצות הברית, בשביל לקבל את האשלגן הזה. אז כן, זה מרתק. אז אמרנו שאנחנו לא צריכים כמות גדולות של חלבון. כמה אנחנו, כאילו כמה אנחנו כן צריכים, מה זה אומר? פעם ביום זה פחות, או פעם בשבוע בעצם? כאילו, אני מנסה להבין, מה מסקרן אותי?
זה שאלה מורכבת, שאין עליה תשובה חד משמעית, כמו כל התשובות שלי שהן אף פעם לא חד משמעיות, יש פה שטח אפור.
כן.
אני יכול להגיד שאני ברור דבר ראשון שלא צריך לאכול כל יום מזון מן החי, לדעתי. אחר כך ברור שכמות המזון מן החי שאדם אוכל צריכה להיות מושפעת מהגיל שלו, מהגודל שלו, מהעבודה שלו. אם אתה פועל בניין שיוצא כל יום החוצה ועובד מאוד מאוד קשה בשמש הזה, או בחורף, בגשם, אז אולי אתה צריך יותר. אם אתה ילד קטן, אולי אתה צריך יותר. אם אתה... זה מאוד 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 משתנה. אני מציע להקשיב קצת.
כן, לגמרי.
להקשיב לגוף שלנו.
אמרת משהו על זה שזה יכול להיות למעמסה, על מערכת העיכול. תהיתי מה הכוונתך בדיוק. סתם כאילו ככה הרבה זמן להקל על זה?
בעיקר, כי המערכת עיכול שלנו היא בעצם מערכת עיכול שהקינטיקה של התנועה של האוכל בתוך מערכת העיכול היא קינטיקה הרביבורית. זאת אומרת, של אוכלי צמחים. אז יותר קל לנו לעכל צמחים, ויותר קשה לנו לעכל מזון מן החי, ובעצם המזון מן החי מעט מאוד את הקצב של העיכול.
שזה טרונות גם כלשהם יכול להיות? אתה בעיכול או...
לא.
אוקיי.
לא שאני מכיר. אבל הוא מעט מאוד את הקצב של העיכול, ומקשה על מערכת העיכול. אם אוכלים שומן מן החי, באמת כדאי לאכול אותו עם חסה.
למה?
כי בעצם מה שיוצר את הרגולציה של ה... תנועה של המזון בתוך מערכת העיכול שלנו, בתור הרביבורים, אלו הסיבים התזונתיים שיש בירקות, פירות ועלים.
אז ככה אתה עובר
להם. אם אתה תאכל את הבשר עם הרבה עלים, אז הוא יעבור יותר טוב בדרך, הוא ייסע יותר טוב.
זה אחלה טיפ.
יתעכל יותר טוב, כן.
מדהים.
אני תמיד אומר לאנשים שהם, הרי כשהם הולכים לסטקיה נגיד, ואוכלים צ'יפס ולחם וסלט ובשר, הם אחרי זה לא יכולים לזוז.
נכון.
זה בגלל שמערכת העיכול מתקשה מאוד בתהליך עיכול. אבל אם הם הולכים לאותה סטקיה, ואוכלים רק את הסטייק והסלט, כל התחושה שלהם כשהם יוצאים משם הייתה אחרת לגמרי.
נכון. נכון, מאוד אוהב את הדוגמה הזאת. הרמת לי כבר למשהו, אז אני אגיד, אז אמרנו שכביכול תזונה מהחי היא קשה יותר לעיכול. מצד שני, יש אנשים, אני אחד מהם, שדברים מסוימים מהצומח יכולים להיות מאוד קשים לעיכול בשבילי. נגיד, קטניות מסוימות, אולי לפעמים עלים מסוימים, כמו נגיד טרד או קייל, מה זה אומר? שאני, קשה לי להקל אותם, שאני אעשה משהו לא בסדר, כאילו מה...
זה אומר שאנחנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני כולנו. ואחד מהדברים שלא לימדו אותנו בתרבות הקולינרית המודרנית זה להקשיב לגוף שלנו. כל אחד הוא שונה. כל אחד יש דברים שיותר טובים לו ופחות טובים לו. ולאורך ההיסטוריה צריך להגיד, הייתה מערכת של שפה כזאת. מדדים שאפשרו לך להגיד, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה טוב לי, וזה קצת טוב לי, וזה רע לי, וזה עם זה ביחד טוב לי, וככה ללמוד יותר על הגוף שלך. ברגע שהתנתקנו, אז אנחנו לא מסוגלים כבר רוב האנשים ללמוד על מה טוב להם ומה לא טוב להם. אני מכיר מישהו שקרובית עושה לו מיגרנה. זה אומר שקרובית הוא לא יכול לאכול. זה לא אומר שהוא מקולקל. כל אחד צריך להבין מה עושה לו טוב, ומה לא עושה לו טוב. בעצם לימדו אותנו להתעלם מאחת המערכות החשובות ביותר בגוף שלנו, שזה מערכת ההתראה.
אוקיי.
אנחנו מקבלים התראות מהגוף שלנו כשאנחנו עושים משהו לא בסדר. אם זה מתבטא בצורה של כאב ראש, או כאב בטן, או גזים, או עצירות, או שלשול, זה התראה. אומר, עשית משהו לא בסדר. עכשיו, אנחנו במקום לבדוק מה עשינו לא בסדר, אנחנו מתעלמים. בדרך כלל אפילו אנשים לוקחים כדור כדי להעלים את ההתראה. ברור שאחרי זה נהיה חולים. אנחנו צריכים להקשיב להתראה השנייה, ולהבין למה היא קרתה. תראה, הדבר הכי פשוט זה צרבת. מה זה צרבת? הכנסת משהו לקיבה, עקיבא אומרת, זה לא, 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 חכה, חכה, זה לא מתאים, אני לא מסוגלת להתמודד עם זה, ומוציאה את זה מאותה דרך שזה הגיע. מה הפתרון לצרבת? לא לאכול את הדבר שהכנסת לקיבה, שהוא לא מתאים לקיבה. זה פשוט מאוד. אבל במקום זה, אנשים דוחפים את זה בכוח פנימה עם כדור נוגד חומציות, ומקשים על הקיבה, מקשים על מערכת עיכול, ויוצרים נזק ארוך יותר בטווח הארוך. נזק לשסתום, נזק לעיכול, נזק להכל. זה בדיוק לעשות הפוך. ואחרי זה הם מתפלאים שפתאום יש להם איזו מחלה יותר קשה במערכת העיכול. הליקובקטר או כל מיני עניינים כאלו.
כי תקופה ארוכה, עשית בכוח לגוף שלך משהו לא רוצה.
נכון.
אם לא היה תרופה, היית חייב להקשיב לגוף שלך.
נכון, זה כמו שהיה פצע, היה לך פצע על היד, ובמקום לשים פלסטר ולחכות שהוא יעבור, היית ממשיך לחפור בו עם סכין כל יום בבוקר. ברור שבסוף היה לך שם איזה, היית צריך להוריד את היד.
כן.
אותו דבר במערכת עיכול שלנו, פשוט אנחנו לא רואים את זה, אנחנו עוצמים עיניים, אז אנחנו...
ויש דרכים אבל להתמודד עם המזונות האלה גם בצורה של הכנה לפעמים שונה, יכול להיות שההכנה היא לא נכונה?
כן, הרבה פעמים קוראים לזה, אתה יודע, בני האדם התעסקו בזה לאורך כל ההיסטוריה, קוראים לזה אבולוציה ביוטרבותית במזון. בני האדם לאורך כל ההיסטוריה חיפשו דרכים לאבד את המזון בצורה שתהיה יותר טובה למערכת העיכול. כל מיני דרכים מעניינות. בעיקר דגנים וקטניות, הנבטה, ומה זה לחם מחמצת. הצסה של הבצק הופכת אותו ליותר טוב למערכת העיכול שלנו. יש המון המון דרכים. אבל בשביל זה קודם כל, אנחנו צריכים להיות קשובים למערכת העיכול שלנו. וזה משהו שאף אחד לא מלמד אותך.
כן, לגמרי. וגם אף אחד לא מלמד אותך להציס או להנביט או להשרות.
זה כבר שלב ב', נכון, אתה צודק. כן.
אז אתה משרה ומנביט את כל הקטניות והדגנים
שלך? אני משתדל להשרות ולהנביט את כל הקטניות, רוב הקטניות והדגנים, או לאכול אותם בשיטות מסורתיות, על ידי הצסה וכו'. יש מלא מלא מלא, זה אינסופי, המסורות שקשורות באוכל.
סתם למי שלא יודע, מה זה אומר במילים, כמה מילים, מה זה הצסה והנבטה?
תראה, הצסה היום היא חלק מהחיים שלנו, גם אם אנחנו לא יודעים, אמנם לא הצסה אמיתית, כי אנשים בסופר... בתעשייה לא ממש מציסים, אבל יוגורט זה חלב מוצס, וגבינה זה חלב מוצס, ונקניק זה בשר מוצס, וזיתים, וכרוב כבוש, ולחם, זה הכל תהליכי הצסה, שבהם אנחנו, שנעשו פה לאורך כל ההיסטוריה. ולצורך ההכנה שלהם, אנחנו בעצם יוצרים תנאים עדיפים עבור חיידקים מסוימים, שמייצרים חומצה, וככה עוזרים לנו לשמר את המזון. יין זה מוצס, אלכוהול זה מוצס. הצסה הייתה פעם חלק מאוד מאוד, זה מסורת שהייתה מאוד מאוד מרכזית בתרבות הקולינרית שלנו, וכמובן, כמו הרבה דברים אחרים, נעלמה באיזשהו שלב, ועכשיו אנחנו מנסים להחזיר אותה על ידי זה שאנחנו מנסים, אני לפחות מנסה לשכנע אנשים להציס בבית שלהם.
כן. לא, אני מציס ואני מנביץ, זה עושה את ההבדל. זה גם מוסיף לטעם, את האמת המון. אוקיי, אז משהו שעוד דבר שמעניין אותי, למרות שכיסינו הרבה אזורים, יש את העניין הזה שנקרא Blue Zones, שאנשים נוטים לפעמים לקדם דרכו שיטות תזונה מסוימות או דרכי אורח חיים נכונים. מה דעתך, מה זה Blue Zones, למי שצריך להבין יותר, ומה דעתך על הגישה הזאת?
Blue Zones הם אזורים בעולם שבהם אנשים מגיעים בריאים לחיים מאוד, לגילאים מאוד מופלגים באופן יחסי לאזורים אחרים. ובאמת כל המקומות מדהימים בעולם. כל מיני קהילות מדהימות. ואנשים דרך זה מנסים לקדם כל מיני אג'נדות תזונתיות. אני צריך להגיד שדווקא המסקנות שלי מהבלו זונס הן קצת שונות ואחרות. מסקנה אחת מבחינה תזונתית זה שאנחנו צריכים להתמקד לא בתזונה של הבלו זונס, אלא בתזונה המסורתית שלנו. כי מה שמוכיח את עצמו בבלו זונס זה שהם אוכלים תזונה מסורתית מקומית שלהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחקור מה התזונה ושיטות העיבוד המסורתיות שלנו, ולחזור למקורות שלנו. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, שחוזר על עצמו בכל הבלו זונס, ואנחנו גם ממנו נוטים להתעלם, זה הקהילה. אחד המרכיבים הכי חזקים במקומות שבהם אנשים חיים עד גיל מופלג, זה הרשת החברתית. וגם זה משהו שאנחנו מאבדים. ואנחנו צריכים לשקם אותו מבחינה מסורתית. אנחנו לא חיים על אי בודד, ואנחנו חיים בשיתוף פעולה עם אנשים אחרים. ואנחנו צריכים לחזור ולהיזכר בזה, שאנחנו בשביל לשרוד, מה שנקרא, ולחיות בהנאה, אנחנו צריכים את הקהילה שלנו.
כן, אני מרגיש את זה מאוד בתקופות מסוימות בחיים שלי, תלוי איפה אני, אבל מצד שני, לא גדלנו אפילו לתוך זה, אם גדלנו בעיר. כמעט, יש אנשים שבטח לא יודעים מה זה אומר, קהילה, לחיות בשיתופיות עם אנשים, ו... אז אתה אומר שזה משהו ששמת לב אליו, והוא נראה אחר, כאילו, קריטי. טוב, מדהים. לסיכום, אשאל אותך איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך.
אני מנסה להפיץ את הידע בכל דרך אפשרית. אפשר למצוא אותי גם, יש באתר שלי המון מאמרים, מתכונים, אורי מאיר צ'יזיק בגוגל, והגעתם לאתר שלי. Mm-hmm. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, קוראים לי פוד היסטורי. Mm-hmm. אפשר למצוא אותי בפייסבוק. Mm-hmm. אפשר למצוא אותי בטוויטר אפילו.
וואו, וואו, וואו.
וגם אפשר למצוא את המרכז הלימודי שלנו, שנמצא בעמק המעיינות, בקיבוץ mm-hmm. נווה איתן. שם יש כל מיני פעילויות, כולל שנת לימודים שלמה, mm-hmm. שעוסקת בבריאות קהילתית, ובכל הנושאים האלה שדיברתי עליהם פה. שרוב המשתתפים בשנה הזאת מגיעים, תתפלא, מתל אביב.
יש לי חברים נוסעים, שלמדו אצלך.
כן, נוסעים בכל הדרך וחוזרים כל הדרך בחזרה פעם בשבוע. Mm-hmm. אז יש לנו המון פעילויות, קורסים וכל מיני עניינים. אפשר לעקוב באתר של המרכז להנהגת הבריאות, mm-hmm. וגם גם אותו, גם את המרכז אפשר למצוא באינסטגרם ובפייסבוק ובכל המקומות האלו.
יאללה, מדהים. טוב, תודה רבה רבה שבאת, אורי, התענוג.
בשמחה, להתראות.
חברים, תודה שהייתם כאן והזנתם ונהנתם והחכמתם ופשוט כיף שיש אתכם. תכלס כיף שיש אתכם. אם אהבת בן מה ששמעתם, ממש נעריך את זה אם תחלקו את הפרק הזה ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, במיילים, לאימא, לדודה, לסבתא, לחברים. כי תכלס, כמה חשוב שאנשים ידעו את הדברים האלה. ובגלל זה, זו הסיבה היחידה שאנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יקשיבו להסקט. תראה בקרוב.